ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז תשימו לב שברכת מלכויות היא גם הברכה היסודית, ברכת קדושת היום של כל תפילות היום, גם שחרית, מנחה וערבית. הברכה של מלכויות דמוספים היא הברכה של כל תפילות היום. כלומר, כי באמת יסוד היום, כמו שדיברנו, הוא זה עניין ההופעה של המלכות העליונה שהיא באה להכניע את סדרי המשפט. בכל השנה המלך אוהב צדקה ומשפט, הוא רוצה בהנהגת המשפט, אבל עכשיו זה המלך המשפט שהוא בא להשליט את רצונו על סדרי המשפט. הוא לא ייתן לסדרי המשפט להפריע לו ולמנוע את הגעת רצונו. אז לכן תשימו לב, נראה את הברכה שהיא יסוד היום וגם בברכת מלכויות. אז קודם כל אנחנו מבקשים על הופעת מלכות השם, שזה גילוי רצונו השלם, ודיברנו שוינשא על כל הארץ ויקריך, זה משורש לך השם הממלכה והמתנשא לכל ראש. כלומר, שלא יעלה על הדעת שכיוון ששלמותך תגיע אל בריותיך בדרך שהמקבלים בוחרים בטוב, כפי השיעור שהם מכירים ובוחרים, ככה אתה תתגלה. האם יעלה על הדעת שאתה רק בהנהגת מלך, אתה באמת חלילה תלוי בבריותיך? לא, וינשא על כל הארץ ביקריך, כלומר תתפוס ממשלה על העולם, זה נקרא וינשא. והופע באדר יאון וזכה, כלומר הרמח"ל מסביר שזה ארבע הבחנות כנגד ארבע אותיות השם, מלוך, ינשא, הופע, ועל כל פנים יש פה דברים שוודאי מושרשים בהנהגה הפנימית. אבל מה שבסוף אנחנו מבקשים, שיומר כל אשר נשמה באפו. ואני חייב להגיד שאם זה נשמע שאיזה קושי בקונגו, אז אני חייב להגיד שצריכים לבקש על כל יהודי באשר הוא שתשימו לב להבחנה. השם אלוקי ישראל מלך, הידיעה שכל נברא ידע, לא להסתפק במועד ולחשוב שמתפללים פה להוציא את העולם מהכפירה שלו ומכל ההבלים האלה שבדור האחרון מדברים בלי כיסוי, אלא הרבה יותר מזה. השם אלוקי ישראל מלך, כלומר שיש רעיון אחד מוחלט שנקרא הרצון שלו בעם ישראל, כמו שהזכרנו בעשרה פסוקים את הפסוק בספר ישעיה, כה אמר השם, מי זה השם? מלך ישראל וגואלו. מלך ישראל הרוצה להתייחס לעם ישראל מכוח מעשיהם וגואלו, והוא לא ייתן לרצון הזה חלילה להתעכב. זה נקרא גאולת העולם, הוא לא ייתן לדברים להיות תלותיים רק בנו. וזה ההדגש, השם אלוקי ישראל מלך, הייתי חושב אולי שהוא רק מלך, ואם עם ישראל לא ימלא את תפקידיו אז חלילה מלכותו לא תתגלה. אז זה אנחנו אומרים את הפסוק בתהילים, ומלכותו בכל משלה, לא, המלכות שלו נשלטת תחת ממשלת רצונו. הרי בעצם אמרנו, לא זוכר מזכר מדברי הגר"א בספר משלי, שאומר שמלכות וממשלה זה בעצם שני דברים והיפוכם. מלכות זה ברצון, ממשלה זה בכפייה. אז איך ייתכן שהפסוק שאנחנו אומרים כאן דבר והיפוכו? השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, אז הוא מלך או מושל? התשובה היא, הוא מלך, כי לעולם הוא לא פועל בעולם באופן חד צדדי, הוא תמיד תולה את רצונו בנבראים שהם צריכים להיות בעלי הטוב. אבל שלא יעלה על הדעת שעם ישראל יוכל למנוע את רצונו, ומלכותו בכל משלה, הוא ימשיל את מלכותו על ישראל, על דרך חלילה, בדרך של פורנות, של ביד חזקה ובחמה שפוכה, המלוך עליכם. היום אנחנו באים להודיע שכל נברא בעולם ידע שמלכותו בכל משלה. זה היסוד של מלכויות, כמו שדיברנו, שזה לא קבלת עול מלכות שמיים, אלא המלכת רצונו, המשלת מלכותו על העולם. ואז שימו לב איך חתימת הברכה, אחרי שאנחנו מבקשים את הבקשות הקבועות שבכל יום טוב, אנחנו באים למעין החתימה, כי אתה אלוקים אמת. שימו לב, תראו כמה דברים נפלאים, מה זה קשור לעניין פה. אנחנו באים להסביר למה מלכות השם חייבת להיות מוכרחת והיא לא יכולה להיות תלויה בזולת, כי אתה אלוקים אמת. הרי עניינך העצמי הוא מוחלט. אמת, הרמב״ם תמיד אומר, אמת זה אבסולוטיות. אמת זה לא המושג אמת שאנחנו תמיד רגילים להגיד באופן יחסי על מושגים אמת. לצערנו הרב, אמת היום היא אצל כולם האמת נמצאת. האמת הכוונה היא האבסולוטיות. האלוקות היא הדבר שנקרא, הרמב״ם מביא את הפסוק בספר ירמיה, והשם אלוקים אמת, הוא אלוקים חיים, הוא מלך עולם. כלומר, השם אלוקים אמת, אומר הרמב״ם בתחילת יסודי התורה, הוא הכרח המציאות, הוא סיבת המציאות, הוא יוצר מושגי הנבראים. שאנחנו מתייחסים לאלוקות כדבר אבסולוטי, זה נקרא אמת, כי אתה אלוקים אמת. טוב, אתה אמת, לא, הוא דברך אמת. אז אם כן, גם דברך אמת. כשאתה בחרת בישראל, אז הרצון שלך בעולם חייב להיות גם רצון מוחלט. לא ייתכן מי שמפריד בין האמיתות מציאות הבורא לבין רצונו בעולם, לבין התוכנית שלו, אז הוא פשוט כופר גם באמיתותו עצמו. אתה אלוקים אמת, הוא דברך אמת. ואם הוא דברך אמת, חייב להיות שקיים לעד. לא ייתכן שדבר אבסולוטי אלוקי ייעצר, ייפסק. אז המוכרחות של התוכנית שתחייבת להגיע תלויה בעצם המיטתו יתברך. זה היסוד שנקרא מלכויות. זה יסוד של ראש השנה עומד על היסוד האמוני הזה. שוב פעם, כי אתה השם אלוקים אמת, ודברך אמת, ממילא וקיים לעד. עכשיו אנחנו מבינים, ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. מה זה קשור לקדושת ישראל? זה שהוא יום הזיכרון, זה יום משפט, זה קשור לקדושת ישראל? זה נושא כללי. גם הבעלי חיים היום נידונים איך תפקידם יתמלא. בין בעלי הבחירה וגם שאינם בעלי בחירה. אז מה זה קשור פה לחתימת קדושת היום? אתם יודעים מאיפה נבע קדושת ראש השנה? קדושתם של ישראל. אנחנו מקדשים את היום הזה. מקדש, כמו שהגמרא תמיד אומרת, מקדש ישראל דקדשינו לזמנים. אנחנו מקדשים את ראש השנה. מה זה קשור? אנחנו מקדשים את המקום ששייך לעבודתנו. כשהקדוש ברוך הוא מוסר למשה רבינו ביציאת מצרים את המצווה הראשונה, החודש הזה לכם ראש חודשים, שעם ישראל מקדש את הזמנים, זה רק מהדברים ששייכים לעבודת ישראל הייחודית שלהם, יציאת מצרים, שלוש רגלים. איך אפשר להגיד שקדושת ישראל דקדשינו לזמנים קשור לקדושת ראש השנה? ראש השנה זה פשוט יום השנה לבריאתו, וכל בעולם עוברים לפניו כבני מרון. אז מה זה קשור? מה אנחנו קשורים פה? ואם אני כבר שואל את זה, אני אשאל אתכם יותר רחב. איך אנחנו מתחילים את תפילת כל ראש השנה? אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. מה זה קשור? אנחנו נגיד את זה בגימל רגלים. מה זה קשור? ראש השנה ויום הכיפורים זה יום של דין. דין לא קשור לישראל, דין קשור בכלל לכל המציאות כולה. אז מה זה פתאום פותחים פה בכזו חגיגיות, אתה בחרתנו מכל העמים? עוד אחר כך לא זו בלבד, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה. איזו מתנה נתת לנו באהבה? שאתה שופט אותנו? זו לא מתנה, זו עובדה, זו מציאות. אם אתה יצרת את עולמך ומסרת את העולם לבחירת בני אדם, ברור שאתה שופט אותם על האחריות שנמסרה להם. אז מה זה ותיתן לנו באהבה? כל הקושיות האלה עומדות על יסוד אחד. ראש השנה, מי שמתייחס אליו כיום משפט, לא נגע בדברים. ראש השנה זה יום שנתקדש לישראל כדי להתגבר. הרי תבינו, אם לא הייתה בחירת ישראל, לא היה יום דין בכלל, כי לא היה כבר את מי לדון, והעולם מזמן כבר לא היה קיים. העולם קיים רק כי יש בחירה אלוקית וקריטת ברית שמאפשרת תמיכה אלוקית שהרצון שלו לא יתבטל. אז ראש השנה לא להתייחס אליו כיום משפט גרידה. יום ראש השנה זה יום של אתה בחרתנו. אתה בחרתנו להוציא אותנו ממצרים, ואתה בחרתנו להתגבר על מכשול חטא העגל. רק כך להסתכל על היום הזה, זה יום של קדושת ישראל תלויה בו. כל זה מסביר לנו את כל תופס הברכות. רק כך אדם יכול להתייחס בצורה נכונה ליום הזה. זה יום של קרבה, זה יום של אהבה, זה יום של רחמים, ויום של אחריות. כי הוא מבקש מאיתנו, כמו שדיברנו, עוד מעט נסביר את זה יותר בסוד השופר, איך אנחנו לוקחים אחריות ופועלים את סוד החנינה, אבל הכל יסוד היום מתחיל בהנחה שיש בכלל מלכות שאינה תלויה, והיא נקשרה בישראל, ועל זה אנחנו חותמים מלך על כל הארץ, אבל מקדש ישראל ויום הזיכרון. אתה הגעת ליום הזה כדי ביום לשפוט את העם שלך לאור מלכותך העליונה. זה לא משפט מנותק, זה לא מערכת משפט שאפשר להתייחס אליה כמציאות נפרדת, אלא חייבת כל עניין היום, אי אפשר לדבר על ראש השנה בלי התמיכה. ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה. איך אהבה הולכת עם יום זיכרון? זיכרון זה לא, זה נשמע קצת חמור מדי לדבר על זה באהבה. יום תרועה מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. אני הכנסתי את יום הזיכרון שלי, שאני שופט את העולם, ברשימת המועדים של אלוהים מועדיי, תקראו אותם במועדם, רשימת המועדים של פרשת אמור. אז אתם מבינים כבר למה? ותיתן לנו באהבה. לא נתת לנו יום זיכרון בלבד, נתת לנו יום זיכרון שהוא נתמך על ידי יום תרועה, יהיה לכם יום מקרא קודש, אתם תקדשו את היום המיוחד הזה שקשור לסיפור, לסדר יציאת מצרים. וכמו שאכן אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים, זה יום ששייך רק לסדר המועדים. ואז אנחנו נראה בהמשך שגם יום זיכרון זה כבר לא זיכרון המעשים, אלא זיכרון הברית. כיוון שאתה נקשרת בנו, אז אתה ביום הזיכרון אתה זוכר את בריתך איתנו. זה עיקר המהות של הגדרת יום הזיכרון. יום הזיכרון זה לא סתם להגיד יום משפט. יום משפט זה לא מתקנים ברכה על יום משפט. יום משפט זה עובדה משפטית. אלא הברכה נתקנה על יום זיכרון, שאתה ביום המשפט שלך זוכר את עמך. ברוך אתה השם זוכר הברית. לא זוכר המעשים, זוכר הברית. כן.
אני לא
מוכן לרדיח,
אבל
אני
לא יודע
מה שמי,
שהוא פרשת זה ככה. תן לנו השם אלוקינו את יום הזיכרון הזה לכל העולם. לנו, את יום הזיכרון לכל העולם, יום תרועה. היום תרועה, הוא מתקשר אלינו.
אפשר היה להגיד כך, אבל לכאורה מנושא זיכרונות עוד מעט נראה שזה יהיה קשה לפרש כך. והגר"א בפורש אומר באחד המקומות שזיכרון שזוכר את רחמיו, כך הוא אומר, זה נקרא יום הזיכרון. אז אני, כל פנים, אני אומר גם בפשט נראה שזה אפשר להבין כך, אבל זה יהיה, נראה לי שיותר יהיה נוח לנו שיום הזיכרון נקרא יום שזוכר את בריתו איתנו. אז בואו, מישהו רוצה להעיר משהו לגבי נושא מלכויות, אם הדברים נתבהרו, וכמו שאמרנו זה גדר היום, וכשמגיעים אל עניין עיקרו של יום, שהוא תמיד צריכים לזכור, כל מועד ומועד שיש בו תפילת מוסף או קורבן מוסף, הכוונה היא תוקף קדושה המוספת הייחודית של אותו יום מיוחסת לעניין המוספים. ולכן כיוון שהיום גדרו יום תרועה, דהיינו יום גדרו זה יום זיכרון, יום שעולים לפניו מעשה בני אדם וזוכרת בריתו עם ישראל. אבל עבודתנו, עיקר גדר עבודתנו ביום הזה זה יום תרועה יהיה לכם. איך אתם תפעלו? אתם תפעלו באמצעות השופר. גם את הזיכרונות אנחנו מעוררים באמצעות השופר. אנחנו פועלים בשופר. הקדוש ברוך הוא פועל בזיכרון. אבל לכן אפשר לתת שני ימים. מצידו זה יום זיכרון, מצידנו זה יום תרועה. כן.
מלך הכל הארץ, אתה צריך להגיד אולי משה. משך המלכות לכל הארץ.
אין, אתה צודק, אבל אתה רואה שתמיד כל פסוקי מלכויות ראינו שהקדוש ברוך הוא לא הקפיד בדווקא תמיד להחליף את ה... כי מלכות באמת בהגדרה שלה היא העמדת רצונו. ההדגש לכך זה מלכותו בכל משלה, שלא יעלה אחרת על הדעת. אבל מלך על כל הארץ, הכוונה היא מעמיד את רצונו בעולם. טוב, כן.
הגמרא אומרת, יש את המתכוני עליכם. זה חלק מפעולת השופר?
השופר בסוף פועל את כל הפעולות. אמרנו ככה, כיוון שגדר היום מצידנו, זה רמח"ל אומר במאמר החוכמה, שעבודת היום זה להמליכו עלינו, במובן שאנחנו מדברים, להכיר ברצונו הביתי תלוי בנו, אומר, וזה כל טובנו וכל תוקפנו. כל הטוב שלנו וכל התוקף שלנו זה להכיר שרצונו ביתי תלוי. אז עכשיו אמרנו שזה קדושת היום בכל התפילות, אבל השופר למעשה, הפעולה מצידנו נפעלת על ידי השופר. חז"ל תקנו לנו את זה גם בסדרה התפילות, אבל למעשה פעולתנו, עבודת היום יום תרועה היא לכם, שהשופר יפעל את כל הסדרים האלה, גם את מלכויות, גם את זיכרונות וגם את שופרות. אז לכן כעת שאנחנו באים לעיקר קדושת היום, שזה בתפילת המוספים, אנחנו פותחים בברכה הקבועה שהיא יסוד ראש השנה, עניין המלכויות. כמובן אחרי 10 פסוקים תורה נביאים וכתובים, שזה כמו הדבר הזה, הרי כל כך ברור, הרי הוא שנוי במקרא, הרי הוא כתוב במקרא, שנוי בנביאים, משולש בכתובים. זה כמו לסגור את הנושא מכל קצו, מכל הקצותיו, שאי אפשר אחרת להבין את הנושא של מלכות השם בעולם. אז את זה אנחנו הסברנו וחתמנו בברכה. עכשיו אומר מלכויות, אומרת המשנה, ותוקע. התקיעה של מלכויות היא באה להעמיד בעיקרה את הנושא הזה. השופר, למה השופר חייב להעמיד את המלכות? למה השופר הוא הכלי של העמדת מלכויות? כי השופר מעצם טבעו הוא שייך למערכת העליונה של הנהגת ייחוד השם בעולם. השופר, כמו שכבר הסברנו, הוא בכלל לא שייך למערכת תרי"ג, הוא לא שייך למערכת המשפט, למערכת ההנהגה השגרתית שהעולם מתנהל על ידה. השופר זה עצם רצונו הקדום, שהוא סיבת הבריאה. למה הדברים מצטיירים בשופר, ולמה בשופר של איל, ולמה בשופר כפוף, כל הסודות של השופר, צורת השופר, אופי השופר, כל השופר, זה כבר דברים דרושים יותר עמוקים שצריכים להבין, ולהבין שלא מדובר פה במערכת סימבולי מקרית, שלא יעלה על הדעת שאדם יחשוב, תיאורטית היינו יכולים לציין את זה גם במשהו אחר. העולם, כמו שהרבה פעמים דיברנו, צריכים לדעת, העולם של הקדוש ברוך הוא זה עולם נצחי, הכל בעצם. רעיון קרן של איל זה רעיון את עצמי. זה שהנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו, לא בגלל ששם היה הסיפור הוא כך, לכן אנחנו מעוררים את ברית אברהם על ידי שופרו של איל, אלא והנה איל אחר נאחז, כי ככה הרעיון מתבטא אז, לא היום לזכר המקרה שקרה, אלא למה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. אומר פרקי דרבי אליעזר, בניך עתידים להסתבך באבונותיהם, והשופר הזה יוציא אותה מן הסבך. אז יש כאן באמת רעיון, אם היינו יודעים מה זה סוד בהמה ומה זה מערכת איברי הבהמה שהם כנגד נגד עולמות בריאה יצירה עשייה, ואיך הקרן עולה, קרן הכבוד עולה ונאחז בתיקון סוד הבהמה בעולם שיותר גבוה באצילות, כל המערכת כולה בעצם בעולם היא עצמית. יש כאן המבנה של בהמה תאורה היא כנגד סדרי העולמות הצריכים תיקון, זה סוד הקורבן, והקרן היא זו ששם העולם נאחז במערכת שלמעלה ממנו, ומשם אפשר להרים את העולם למציאות של תיקון. אז כל הסדר, אני אומר פה ודאי שגם הזוהר דורש שצורת השופר היא מצד אחד צרה, מצד אחד רחבה, זה מן המיצר למרחביה, שהעולם נמצא במיצר משפטי ורק הקרן הזאת יכולה להוציא אותו למרחב. יש לנו רמזים אין בלי סוף, ומסתבר שאת רובם אנחנו לא יכולים להשיג בכך בכל מצווה ומצווה, ובוודאי גם בשופר. אבל מה שאנחנו יודעים, השופר הזה מייצג את הקול של הקדוש ברוך הוא, את רצונו העל שנשמע באר סיני וכמעט הכניע את הרע, עתיד להישמע באחרית הימים, הוא השופר שעתיד לקבץ נדחי ישראל, תקע בשופר הגדול לחירותנו. אנחנו מבקשים שהרצון שלך העליון ימלא, יתקן את העולם מצד מילוי רצונך, ויקבץ נדחי ישראל אל הארץ, להביא את עם ישראל לקיבוץ השלמים בארץ ישראל לנצח. כל התוכנית הגדולה צריכה להגיע מכוח כוחו של השופר, שהוא באמת שייך לעניינו ובכלל לא קשור לענייננו. אז עכשיו אנחנו, כל הביטויים, השופר מבטא את הכל. הביטוי שלו הראשוני הוא מבטא השם אלוקיו אמו ותרועת מלך בו. כמו שדיברנו בשבוע שעבר, לא הביט הבן ביעקב ולא ראה מל בישראל. למה הנהגת השם לא יכולה להיתקע עם אבונותיהם של ישראל? מפני שהשם אלוקיו אמו ותרועת מלך בו. כלומר, הוא נקשר איתם ומסר להם את השופר. מתי זה נמסר? בעקדת יצחק, מהרגע שהקדוש ברוך אומר בי נשבעתי נאום השם, באותו רגע כאילו השופר שלו נמסר לישראל, כמובן בזכות הברית אברהם שנמסרה לו ולזרו, בזכות שהנה שהוא הקריב את העיל תחת בנו, תחת בנו הכוונה היא כאילו מבחינת ההנהגה העליונה, אברהם אבינו נקשר בקדוש ברוך הוא בקשר בל ינתק, שהרי בנו האהובו יחידו הוא מסר למגמה, אז הקשר תחת בנו כאילו, כמו שאומרת הגמרא, הפרו של יצחק כאילו מונח על גבי המזבח, מבחינת ההנהגה האלוקית זה כאילו אברהם הקריב את יצחק, והעיל הזה, ההתקשרות הזאת מתבטאת שהעם הזה קשור בעצם הרצון בעצמו. זה נקרא בי נשבעתי נאום השם, אני נשבע בעצמיות שלי, השם אלוקים אמת ודברך אמת וקיים לעד, אני הוויה לא שניתי ואתם בני יעקב לא חיליתם. כלומר, זה הדבר שקרה בעקדת יצחק. אז השלב, ההכרזה הראשונה של השופר היא הכרזה על עצם הרצון הביתי משתנה. השופר מכריז ואומר, תכירו את היסוד האמוני הראשון. האם אתם יודעים שיש לי רצון שלא יכול להתבטל? תכריזו את זה. כבר אתם התקדמתם לזכות עצומה ביום הזה. עם שמסוגל לעמוד ולהכיר, ואל יהיה הדבר קל בעיניכם, כי תצאו לשוק ותבררו כמה יהודים יודעים את הסוד הזה ובאמת חיים אותו. אני מעטים האנשים שיודעים אותו, ואני ברור לי שאני לא בחליל לקטרג, אני אומר זה דבר שמצווה גדולה לפרסם ולהעמיד, אני אומר את זה בתור אתגר, תפרסמו את היסוד הגדול הזה שיש רצון אלוקי בלתי תלוי בעולם. זו ההכרזה של מלכות השם. לצערנו הרב, הרבה אנשים באים לראש השנה בתפיסה הפוכה, הם באים כל כך כיום דין באלמה וכל כך מפוחדים ומותנים, אז אני אומר להם, אתם לא ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אתם ממליכים את עצמכם. האבסורד נשמע שאני המקל והם הפרומרים, ואני אומר לכם זה בדיוק הפוך, כי מי שבא בחרדה עצומה לראש השנה בהרגשה של התניה, בעצם הוא אומר, לא הקדוש ברוך הוא מלך, אני המלך, אני אקבע אם העולם יגיע ליעד או לא. רק מי שנכנס לראש השנה מצד ההנהגה הבלתי תלויה, הוא זה של כל דקאיף עדיף תפי. הוא באמת כפוף באמת. הוא יודע שהרצון של הקדוש ברוך הוא יהיה בסוף ישלוט, ולא מעשה בני אדם ישלטו. אז יש פה בדיוק פסיכולוגיה הפוכה. זה נשמע יותר צדיק לבוא, יותר כפוף במובן של ללבוש שחורים, אבל בדיוק כפוף. כן.
כמו לבוא. כסמת, כמו לבוא לראש השנה עם שופר של פורענות. כי הם באים ואומרים,
שופר של פורענות זה כבר הישג גדול. מי שאומר שופר של פורענות, כן, אבל גם השופר של פורענות אומר, אין אפשרות שלו. השופר שלו גם אומר, חי אני, אני נשבע שאין אפשרות של תנתקו ממני, גם בדרך קשה. אבל הדבר הכי נורא, זה אולי בכלל לא.
ואני אומר, אפשר טיפה לסנגר עליהם עכשיו, אני חושב.
שמה?
כי אם הם מפוחדים,
נו.
זאת אומרת, לפחות בזה הם כן מאמינים, שבסוף כן, אולי בחימה שפוחה, אבל יש רצון בלתי תלוי.
בוא נשמע את זה. אז יצאו ידי חובת מלכויות. אסור להגיד את זה בראש שנה, אבל יצאו לכל פחות ידי חובת מלכויות. מי שיודע שעם ישראל יגאל על כל פנים כולו, ואיך שלא יהיה, לא ידח מנו נידח, אז זה כבר הישג גדול שאין אפשרות כזאת. אבל ודאי שראש השנה זה ודאי יסוד היום, ולא בדרך פורנות, אלא בדרך של שופר. עכשיו, אנחנו מתקדמים הלאה לשלב הבא, מתקדמים לזיכרונות, וכעת אנחנו כמובן קודם כל פותחים את נושא הזיכרונות. לא מהו יום הזיכרון מבחינת הנוסח הברכה, אלא גדר היום הוא ודאי יום משפט. אנחנו פותחים, אתה זוכר מעשה עולם, וודאי אין דבר, אין נעלם מעיניך ואין שכרה לפני חיסך ודיך. אנחנו מעמידים ודאי את גודל האחריות הנדרשת מכל נברא שאמור לקבל את טובו יתברך. אז את זה אנחנו ודאי מעמידים באופן ברור. אבל עכשיו, איך אנחנו מתקדמים? איך אנחנו פונים? מהם העשרה פסוקי זיכרונות שחז"ל ביקשו מאיתנו לומר? אין שם פסוק אחד שמדבר על אחריות, שמדבר על יום כמשפט. היו צריכים יכולים להביא מלך במשפט יעמיד ארץ, ונאמר מלך במשפט יעמיד ארץ, ונאמר לחפש את כל פסוקי התנ״ך שבהם היום הזה נקבע כיום משפט. איך הפסוק אומר בתהילים קי"ט, איזה פסוק אתה מציע? משפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. לא היה פסוק טוב להגיד בזיכרונות. כן, שמעתי שרב דונפלד ככה אמר. בכל אופן, נו, לא היה לכם פסוקים להביא, לא היינו מוצאים עשרה פסוקים בתנ״ך להגיד שראש השנה זה יום של משפט, או אם לא ראש השנה, לדבר באופן כללי שהקדוש ברוך הוא שופט את בריאותיו, אני השם אוהב משפט, לא יפה פסוק כזה להגיד. לא, שימו לב, בואו ונקרא. אנחנו מתחילים באופן מפתיע, מתחילים מעניין נוח, פתאום נוח כאן קופץ. מי דיבר על נוח? נוח זה כבר פסה, נוח כבר עבר מן העולם. אנחנו מתחילים מאברהם, למה צריכים להזכיר את נוח? אז הוא אומר, ככתוב בתורתך, ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוקים רוח על הארץ וישוקו המים. אז הרמח"ל מסביר, הרי נוח היה בעצם, מאיפה נוח, כל הפרשה של נוח, מישהו יכול להסתכל על נוח כפרשה מנותקת, כפרשה סתם פתאום התורה התחילה עם אדם הראשון, מלך לך, בסוף נוח מתחיל לדבר על אברהם אבינו, ובאמצע היסטוריה. אתם יודעים, בהרבה תרבויות יודעים, ב-4,000 תרבויות בעולם יש מסורת למבול, ואז יש עוד מסורת יהודית למבול. אז אנחנו גם התורה הקדושה החליטה לכתוב לנו סיפור על נוח שניצל בתיבה, וחס ושלום, נוח שייך לברית של העולם, לתוכנית הבלתי משתנה. למה הקדוש ברוך הוא לקח את תמצית המין האנושי ושם אותה, סגר אותה בתוך תיבה? אפילו שיש גזרת כליה לעולם, הרצון שלי לא יכול להתבטל. אבל כל עוד שאין ברית עם זרו של אברהם, אז בתיבה נמצאים שורשי האומות. הגרא אומר, כמו אדם שת נוח, יש שם יפת וחם. כלומר, יש פה שורשי הרצון שלו בפנימיות ובחיצוניות. הגן הפנימי הזה שמתוכו בסוף צריך להתברר בעל הברית האמידית, עד שבא אברהם ונטל שכר כנגד כולם. אבל הזכירה, היסוד של זיכרון תמיד אומר, אני זוכר את רצוני. רצוני לא יכול להתבטל. ולכן גם בנוח כבר התחילה הנהגת הזיכרון לאפשר את השלב הבא של בחירת אברהם. ואכן, גם אחרי שנוח כשל ולא הצליח להביא את העולם להתחלה קבועה, דבר ראשון, הוא ביסס את העולם מבחינת שהרצון האלוקי כבר קיבל ברית, אמנם בחיצוניות, שיש לעולם עמידה, והוא לעולם יעמוד במתכונת הזאת, והקדוש ברוך הוא לא יחלה אותו יותר. אז פירוש הדבר שחיצוניות העולם, 70 אומות כבר קיבלו עמידה כתומכים במערכת הפנימית שעדיין לא נתבררה, אבל ככה הרצון נעמד, ועד היום כל האומות נקראים בני נוח על שם בעל הברית החיצונית, ובעל הברית הפנימית נקראים אדם. אתם קרואים אדם, ישראל, אנחנו קרואים על שם אדם הראשון, אנחנו קרואים על שם הפנימיות, אבל אומות העולם נמשכים אחרי נוח. אבל יסוד הנהגת הזיכרון זה זיכרון לרצון, אני זוכר את רצוני, בעצם זוכר את בריתי. הברית התחילה מהמהלך של נוח. הייתה אפשרות כזו, אבל הוא לא הצליח להשלים את יהודו. הוא כשל. כן. ברית, כמו שהתורה אומרת, ברית הקשת. ברית הקשת גם קשורה. אבל זה ברית אחת שקשורה בשנייה. ברית הקשת, הזוהר אומר, הקשת שלו ג' גוונים כנגד תשרת וכנגד אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, החיצוניות תמיד מקבילה לפנימיות. זה לא ברית מנותקת. נוח כאילו הביא את העולם כמעט עד הגמר שלו, אבל את הפנימיות הוא לא תיקן. בא אברהם, נטל שכר כנגד ישלים, אבל למעשה העולם כבר נעמד לקראת הברית העתידית. זה כבר סדר של התחלה חדשה לעולם, אומר הרמח"ל. אז לכן כבר אנחנו מתחילים את עניין הזיכרון בעניין נוח. אחר כך השלב הבא של הזיכרון, זה כבר יציאת מצרים. אחרי, מתי המבחן של הזיכרון של ברית אברהם עמדה למבחן? עם ישראל במצרים, אין לו זכות להיגאל, אבל וישמע אלוקים את נעקתם, ויזכור אלוקים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. וידע אלוקים, כן?
למה לא מזכירים את הברית של אברהם?
כי עכשיו, כי אנחנו תמיד מעמידים את הזיכרון הברית. לא, העמדת הברית, זה לא הנושא. עכשיו זה יום שהוא לא ייתן לרצון שלו להישכח. זה הנושא. לכן, איפה הברית עמדה למבחן? בשעה שהייתה צריכה להישכח. כי עם ישראל לא יראו להיגאל. אז הנה, היא עמדה במבחן. ואחר כך ונאמר ב... כן. שזה לאומות העולם שיש להם קיום, והעולם לא יותר, לא יחרב יותר,
לא יהיה עוד מבול
לשחט כל בשר, יהיו רק דברים נורא נקודתיים, אבל העולם במכלול שלו יישאר כמו שהוא לעולם ועד. אז זה נקרא שהחיצוניות נעמדה. עכשיו, גם בכללות של פרשת בחוקותיי, שלכאורה עם ישראל, התורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו, כל אחד מבין שהעולם המשפטי של התורה הוא עולם חמור מאוד, אז אם כן, לכאורה לעם ישראל לא תהיה תקווה, מוסיפה התורה, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, וארץ אזכור. לא תהיה, עם ישראל לא ימות, הדברים יהיו בסוף, הם יזדקחו אולי ביסורים, אבל חייבים בסוף להגיע. ובדברי קודשך כתוב למור, זכר עשה לנפלאותיו, חנון ורחום השם. הוא תמיד זוכר את הנהגת הנפלאות שלו, מכוח חנון ורחום השם, זה י"ג מידות של רחמים, חנון ורחום. ונאמר, טרף נתן ליראיו לזכור לעולם בריתו. אפילו הצרכים הקטנים של כל אחד ואחד מהעולם, קשור בעצם לחלק בלתי נפרד מסחירת הברית. ויזכור להם בריתו, ונאמר, ויזכור להם בריתו, וינחם כרוב חסדיו. ולידי עבדיך הנביאים כתוב למור, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך. כלומר, שהקדוש ברוך הוא, אחרי חורבן בית ראשון, אומר לירמיה הנביא, שמחזק אותם, מעודד אותם. עם ישראל עמד אז במבחן מאוד קשה של ייאוש מוחלט, כי הם, כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת, שאמרו לנביאים, עבד שמחרו רבו, מה יש לו עוד עליו? אישה שגרשה בעלה, מה יש לו עוד עליה? וכאן כל דברי הנביאים אחרי החורבן באים לעודד ולהגיד, אל תתייאשו, כי אין אפשרות של עזיבה. זה ודאי רק תיקון זמני ולא עזיבה. אז הוא אומר, זכרתי לה חסד נעורייך. לא במובן הפשטני שאני זוכר אתכם, שהלכתם אחריי במדבר ואני אחזיר לכם על זה טובה. אלא חסד נעורייך זה הברית של בזמן נעורייך אתם נקשרתם איתי. אתם שייכים לברית שלי. אז אם כן, למה אתם מתייאשים?
זה ברית פנימית, לא?
מה? ודאי, ודאי.
כל הברית החיצונית, לא?
איזה מה אתם חיצונית, למה?
כי הזכרנו בהתחלה את ברית נוח.
נו, ומאז אנחנו התקדמנו הרבה. אנחנו עכשיו מאז כבר רק ברית את אברהם, יצחק ויעקב. ונאמר, וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעורייך, והקימותי לך ברית עולם. ונאמר, הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו עוד. עד כדי כך הנביא אומר לעם ישראל, שכל פעם כביכול שהקדוש ברוך הוא נזכר בברית שלו עם ישראל, אז המאיים שלו אומות מאהבה מרוב רחמים. רחמים הכוונה היא אהבה, זה הרי רחמים כידוע זה תרגום של אהבה. ואלו הפסוקים המופלאים שאותם הקדוש ברוך הוא נחת רוח לפניו, שהעם שלו בא ואומר את הפסוקים האלה. יעלה על הדעת, היום אנחנו נשפטים, זה מה שמבקשים מאיתנו, לומר בשעת הדין, בשעת אתה זוכר מעשה עולם, כן, אמרו לפניי זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. כי עם שהוא עצמו שכח את הברית, איך הוא יכול להיוושע מכוח הברית? קודם כל מבקש מאיתנו, שני דברים יוצא, התקדמנו, עלינו קומה. קומה א', תכירו כי אתה אלוקים אמת, ודברך אמת וקיים לעד. ב', תכירו כי אתה אלוקים אמת, נקשר בברית ושבועה רק בכם. אז איך ייתכן שאתם תעמידו את עצמכם מותנים לפניי? אני מבקש שתבואו למשפט עם ביטחון, תלבשו בגדי חג ותאכלו בשר ותבואו למשפט שלי כבטוחים. זה הנושא היסודי, שהוא לא רק איזושהי הלכה, אלא זה אנחנו, כל הסעיפים האלה הם אלו שקושרים אותנו בהנהגה הזו. איך אדם נקשר בהנהגה שהוא כך פועל, שהוא כך מתייחס? חלילה כל התנתקות מהרעיון הזה מסכנת אותנו, כי הרי אנחנו הולכים באמת ונשארים באולם בית המשפט. אז כל ההתקדמות שלנו שהשופר פועל, זה הכל בסדר הזה. אז כמו שאמרנו, השופר פועל את הפעולה, אומר זיכרונות ותוקע. השופר פועל את הפעולה השנייה במה שהוא אומר. השופר הגדול שאתם הכרזתם שהוא תרועת מלך בו, הוא מאז ברית, מאז עקדת יצחק נמסר לכם. ואתם היום מעוררים את הזכות אבות כמו שאומרת הגמרא, למה תוקעים בשופר של איל להזכיר את עקדת יצחק. ועל זה אנחנו חותמים בברכה המיוחדת שכל כולה בקשה שיעלה היום לפניך הזיכרון לפקודת ישועה ורחמים משמי שמי קדם, כלומר מהמקום הכי קדום מהדבר שקדם לבריאת העולם. הרצון שלך להיטיב, זה נקשר בנו הרצון להיטיב שהוא קדום לכל מציאות, ואת כל זה קשרת בשבועה והברית שנשבעת לאברהם אבינו, וממילא ישוב אבך וחרון אבך מעמך, מעירך ומארצך. כן.
בפסוקים שזה, קודם כל מדברים דרך התורה, אחרי זה את הכתובים, אחרי זה את הנביאים. למדנו בסדר
אני לא נזכר כעת. שאלה מאוד יפה, אני כעת לא נזכר מה הסיבה. הגמרא דנה בזה, אבל ודאי שהדברים הם הרבה יותר עמוקים.
אם זה מדוד, דוד לפני הכתובים. סליחה. דוד לפני הנביא.
לא, אבל למה בתורתך כתוב למור? למה התורה היא... האמת תורה, חותמים בתורה. פסוקה, חותמים בתורה. אבל למה...
כתובים, במקרה הזה הם לפני הנביאים, כי דוד הוא לפני הנביאים.
זו הסיבה, אתם אומרים את זה מסברה או מידיעה?
כן?
כן, אחד הטעמים. בלי נדר נבדוק את זה. עכשיו אנחנו חותמים, כי זוכר כל הנשכחות אתה ומעולם, ואין שכה לפני כיסא כבודיך, וממילא אתה ודאי לא ייתכן, הנהגת הזיכרון זה לא חס ושלום שישמע לנו כאילו שמתייחסים לקדוש ברוך הוא, אומרים אתה לא תשכח, מעורים לך דברים, רשימות שלא ישכחו, יעלה על הדעת שעניין אלוקים חיים בלתי גבול תלוי בשכחה, אלא ודאי הנושא הוא אנחנו מעוררים, הוא ביקש מאיתנו לעורר היום את זכותנו מצד היותנו קשורים בברית. זו הבקשה, אנחנו מעוררים את הנהגת הזיכרון שהיא תפעל על ידינו. ודאי שמהרגע שהוא נשבע זו שבועה שאין לה הפרה, אבל כמו שהזכרנו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו ואתה ענך לי, למה אומרת הגמרא, למה אומר ענך לי? אתה צריך להגיד זכור לעבדיך אשר נשבעת להם בך. אתה חייב לעורר את זה, עם ישראל צריך לעורר את הברית. טוב, אז נתקדם הלאה. עכשיו אנחנו עולים, אז בעצם אמרנו שהפעולה השנייה של השופר זה לעורר את עניין הברית. עכשיו אנחנו באים אל עניין השופרות, ופה אנחנו פותחים, פה אנשי כנסת הגדולה פותחים לנו בתיאורים מופלאים של גודל רוממות מעמד הר סיני. ומה זה קשור לעניין? מעמד הר סיני, למה? כי במקרה היה שם שופר, אחד מהדברים היה שם שופר, לכן הם פותחים. הרמח"ל אומר, הרי מעמד הר סיני היה כמעט אפשר להגיד ערב תיקון השלם. מעמד הר סיני זה לא היה כמו שחלילה יכול להישמע איזשהו טקס מסוים כדי להסמיך את משה רבינו שלא יכפרו בנבואתו, או שלא יכפרו בתורה מן השמיים. דיברנו על זה, תודה רבה. דיברנו הרבה פעמים שתורה מן השמיים אי אפשר לכפור גם אם לא היה מעמד הר סיני. נבואת משה, אני גם הייתי יכול תיאורטית לגבות אותה גם ללא מעמד הר סיני. בהזדמנות נדבר על זה שמשה מספיק מגובה 40 שנה במדבר, ולאו דווקא התחיל ממעמד הר סיני, אבל גם היינו מדלגים על מעמד הר סיני, הכל היה יכול עדיין להיות יציב. אני אומר את זה כערת אגב, שמאוד מקובל בעולם להגיד שאמונת ישראל עומדת על מעמד הר סיני. זו טעות חמורה, חמורה מאוד. אוי ובוי לבן אדם שבא להוכיח את אמיתותו רק ממעמד הר סיני. היה לנו מעמד הר סיני 40 שנה. מי שמצמצם אותו ליום אחד, אז חבל, הוא מקטין את נוכחות הקדוש ברוך הוא.
זאת התגלות.
אני אומר לך אותה התגלות. אם נפתח את פרשת ספר שמות נראה אותה התגלות. אין הבדל מבחינתי אם הקדוש ברוך הוא נגלה על הר סיני או נגלה על אוהל מועד. כל יום משה רבינו נכנס לאוהל מועד והענן יורד על האוהל לעיני כל ישראל, אומרת התורה. אני לא רואה את זה הבדל משמעותי עם גילוי כזה או גילוי כזה.
יש לך טוב בגילוי כזה גדול של הר סיני, יש לך טוב בזמן הזה.
אפשר לחתור גם 40 שנה במדבר תיאורטית. מה הפירוש? מה ההבדל? אני לא יודע, עמדנו, לא נעים להגיד, אבל חטא העגל היו תחת החופה. עמדנו למרגלות הר סיני והמתנו להלוכות לרדת, ומראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר כל 40 יום, מפורש. על כל פנים, אני בא להרחיב, אני לא בא לחלילה לוותר. על כל פנים, מה זה בעצם עיקר מעמד? אתה נגלית בענן כבודך, עלם קודשך לדבר עמם. מה זה הגילוי הזה? הגילוי הזה הוא לא אמצעי במקרה, אלא באמת אומר רמח"ל, הרע נכנע, העולם נתקן. ובאמת, איך נראה עולם בתיקונו? אתה נגלית. כך נראה עולם בתיקונו. ואומר רמח"ל, מאיזה כוח היה? מה זה? וכל השופר הולך וחזק מאוד? ההתערבות של הנהגת הייחוד פעלה כאן. שהרבה מעבר, כל אחד מבין שהרי אחרי 50 יום מיציאת מצרים, ממקום שממש ממש כמו שהנביא יחזקאל אומר שאנחנו היינו טבולים בדם ושליה, כל כך היינו ממקום כל כך רחוק, 50 יום להגיע לכזאת דרגה, אבל הייתה פה הליכה, הייתה פה חיפזון, היה פה התערבות עליונה שהביאה את העולם והכניעה את הרע, סילקה אותו. כמובן שזה היה מגובה בגלות מצרים ובזכויות עבודת ישראל 50 יום, אבל סוף כל סוף הדברים היו, כל השופר הולך וחזק מאוד. כל השופר הולך וחזק מאוד, זה לא עוד הוספת טקס למעמד, אלא כל השופר זו הכנעת הרע על ידי כוח הייחוד. וכל זה אנחנו באים עכשיו להסביר מה זה כוח השופר. כוח השופר הוא הכוח השופר שהכניע ועתיד להכניע באחרית הימים את כל המעכבים ההיסטוריים שעומדים בפני הרצון האלוקי. אז לכן אנחנו פותחים קודם כל בפסוקים של מעמד הר סיני, בכל שופר עליהם הופעת, ככתוב בתורתך וכולו, את כל הפסוקים של שנזכר השופר במעמד הר סיני. אחר כך אנחנו מביאים מדברי קודשך, עלה אלוקים בתרועה השם בכל שופר, שההנהגה האלוקית תמיד תתרומם בכל שופר, ונאמר בחצצרות וחוצות כל שופר הריעו לפני המלך השם. תשימו לב, לומדים מהפסוק הזה בגמרא שגם בראש השנה וגם בתעניות במקדש תמיד יש שילוב בין חצוצרות לשופר, אלא שבתעניות חצוצרות באמצע ושופר מן הצד, שופרות מן הצד, ובראש השנה שופר באמצע וחצוצרות מן הצד. למה? שמצוות היום בשופרות. מה הרעיון? כי באמת חצוצרה שייכת להנהגת המעשים, תמיד לאסוף את העם, לעורר את העם לתשובה, כל מה שקשור מהפעולה של עם ישראל קשור לסוד החצוצרות. השופר זה כל הייחוד, זה הכל העליון. אז בתעניות, בתענית ציבור, השופר מגיע לגבות, אבל זה לא מצוות היום. אנחנו לא יכולים לפעול שם בכלל. אין לנו בכלל מגע בכלל לשופר. השופר לא שלך בכלל, זה הנהגת הייחוד שבאה לחפוף. בראש השנה עוד מעט נראה החידוש הגדול, יום תרועה יהיה לכם. אתם מקבלים את הזכות לגעת בשופר שלי. אז לכן שופר באמצע וחצוצרות מן הצד. הנהגת המשפט כפופה היום בפני תפלה היום להנהגת הייחוד. זה הכוח המיוחד של הימים האלה. ונאמר תיקו בחודש שופר בכסל ליום חגינו, שפה דוד המלך מזכיר את את המתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא מסר לנו בכסל ליום חגינו. ואיך שימו לב, בכסל ליום חגינו, דוד המלך מגדיר שראש השנה זה יום חגינו, יום חג לישראל, על זה שהם זכו לגעת בשופר. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. למה הקדוש ברוך הוא מסר לנו את השופר? הטעם כי, נכון, כי חוק לישראל, משפט לאלוקי יעקב. ושימו לב, לא משפט לעולם, משפט לאלוקי יעקב. אלוקי יעקב בא מצד אחד לשפוט, מצד שני להצדיק את עמו בדין.
אבל
לבנתי.
כן. הוא אמר שבראש השנה הנהגת המשפט כפופה להנהגת הייחוד.
כן.
זה יום הדין.
אבל יום דין שלא היינו עומדים בו אלמלא השופר. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני היום המלך המשפט, לא מלך אוהב צדקה ומשפט, אלא מלך המלך המשפט. המלך שמכניע את סדרי המשפט.
אבל זה לא
קשור לחנינה,
כמו שאמרנו.
בסדר, כמובן, על ידי החנינה. נכון. אז עכשיו, בואו ונשלים, וכל הפרק האחרון שהוא מביא מסוף תהילים, הללו, אז הגר"א בתיקוני זוהר מסביר שכל זה בעצם גם, הוא מסביר את תיקוני זוהר שם, שכל כלי הנגינה שיש בעולם הם מכוונים כנגד, כנגד שם הוויה ומילואו. הוא מסביר שיש ארבע, עד היום יודעים שיש ארבע משפחות לכלי הנגינה. יש, יש כלי הקשה, נשיפה ומיתרים משני סוגים. שזה אולי נבל וכינור, על כל פנים אני לא זוכר כעת את הפרטים, אבל יש פה ההופעה של העולם, היא תמיד בסדר הזה, והשופר הוא הכלי הכי עליון שהוא בא מצד ההנהגה העליונה. ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב למור, כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כנסו נסרים תראו, חתקו השופר תשמעו, כלומר זה בעצם הכרזה לקראת הגאולה השלמה, שהעולם ימתין לה, לבשורה הגדולה שהיא תשמע על ידי השופר. ונאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, פרקד רבי אליעזר אומר שלעיל של אברהם אבינו היה לו שתי קרניים, קרן קצרה וקרן ארוכה. הקרן הקצרה נשמע קולה כביכול בהר סיני, כווני עוד לא הצליחה להשלים את התיקון, אבל הקרן הגדולה היא מוכנה ועומדת לעתיד לבוא, זה נקרא שופר גדול. ובאו העובדים בארץ אשור ונידחים בארץ מצרים. אנחנו, כל מה שאנחנו מבקשים בתפילת 18, תקע בשופר גדול לחירותנו, לקבץ נדחי ישראל, זה בעצם לקבץ את העובדים ואת הנידחים, בגלל נדחי ישראל, כי מי שלא נידח לא צריך להמתין לשופר הגדול. אוי ובוי למי שממתין לשופר הגדול, מזמן כבר היה צריך להיות כבר בגבולות הקדושה. מה יהודים עושים בחוץ לארץ? אבל מי שעובד ונידח, אז אפילו הם יקובצו מכוח הופעת השופר הגדול. ונאמר והשם עליהם יראה ויצא כברק חיצו, והשם אלוקים בשופר יתקע והלך בשערות תימן. תסתכלו בחוברת מה אני מביא מהרמח"ל, שם כל מיני פירושים בעניינים האלה. עכשיו אנחנו באים לפעול את הפעולה, את החידוש הגדול, ואולי נגמור את הברכה ואז נשלים. בואו נלך אל חתימת הברכה. כי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך. אתם שומעים, יש לי קושייה עצומה. איזה שבח גדול. כי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך. איזה שבח יש בזה. אז כמובן, נעבור את השלב הילדותי לחשוב חס ושלום שאומרים שהקדוש ברוך הוא שומע קול שופר. אף אחד לא בא להגיד דברים כאלה. אבל אני אומר, כל אחד מבין שכל שופר הכוונה היא הנהגה. הקדוש ברוך הוא מאזין לכל השופר. כל היום הוא מאזין. כל יום אנחנו אומרים, שומע תפילה. אז מה החידוש הגדול שאתה שומע? כי אתה שומע כל שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך. אז התשובה היא כזאת. באמת יש כאן חידוש אדיר ונורא. זה שהקדוש ברוך הוא יש חידוש גדול שאנחנו משפחים אותו בכל יום, שומע תפילה. שומע תפילה, הכוונה היא, יש הנהגה בעולם שהעולם מתפעל מתפילותיהם של ישראל. רק מתפילותיהם של ישראל. ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כהוויה אלוקינו בכל קורנו אליו. הקריאה שלנו פועלת בעולם השתנות. זה נקרא, אתה מנהיג את העולם בכל, בהנהגה של שמיעת תפילת ישראל. יושב תהילות ישראל, יושב וממתין, כביכול ומקשיב לתפילות ישראל. זו הנהגה קבועה. עכשיו, שופר, שופר לא שייך, הוא לא מקשיב לשופר שלנו, כי השופר שלנו זה הנהגה שלו. איך ייתכן להגין שהוא מקשיב, שומע כל שופר? אין כזה סדר בעולם. בהנהגה המיוחדת של היום ראש השנה, יום תרועה יהיה לכם, ומחדשת כי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה. היום חידשת ההנהגה המיוחדת, שמה שעם ישראל כאילו נעשים שותפים להובלת רצונו הבלתי תלוי, זה נקרא החידוש של שמיעת קול שופר. ותראו איזה דקדוק. מה? יש פה שני דברים, קול שופר ותרועה. מה זה שתי ההבחנות? הוא משתמע מדברי הרמח"ל, כל שופר זה הפשוטה, ומאזין תרועה זה השברים תרועה. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם הוא כזה, הכל הפשוטה זה בעצם עצם הנהגת הייחוד, אני הוויה לא שניתי, שם זה הכל פשוט. אין בזה, אף אחד לא יכול לגעת שם. זה אני ראשון ואני אחרון. למה יש מדאורייתא הלכה למשה מסיני שכל תרועה, המצוות היום זה יום תרועה, אבל הלכה למשה מסיני פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. הפשוטה לפניה, פשוטה לאחריה, שם אין מגע לשום בשר ודם לגעת. זה אני ראשון ואני אחרון. הרישה והסיפה של העולם מעולם לא חל בהם שינוי. איפה חל שינוי? רק באמצע, אומר הרמח"ל. רק מבלדי אין אלוקים. שם יש מקום שנראה כאילו יש אלוהים. הרבה כוחות קיבלו התמודדות, כוחות הרע, הבחירה החופשית. שם נראה כאילו מלכות השם מעוקבת. והנביא אומר, אני ראשון ואני אחרון, ותדע לך שגם האמצע מעולם לא היה חוץ מלכותי בכל משלה. זה החידוש של, כמו שאומר הפסוק בפרשת האזינו, ראו אתה, כשהגאולה תגיע, עכשיו תראו, עכשיו אני אראה לכם, כי אני הוא ואין אלוהים עמדי. אומר הגר"א, זה כנגד מקביל הפסוק בישעיה, אני ראשון ואני אחרון, אני הוא ואין אלוהים עמדי, הוא מבלעדיי, אין אלוהים. ממש אותו מבנה של פסוק. כלומר, אז כל שירת האזינו, כמו שדיברנו בשיעורים הראשונים, היה שמשה רבינו אומר, אתם לא תצליחו לבד לתקן את העולם, אני כבר מבשר לכם שאחרי חטא העגל הכל ילך וירד לאפס עצור ועזוב, אבל בסוף אתם תראו שמי שיתערב בתיקון של העולם, זו הייתה התערבות שלי, שכמובן נעשית בכל שנה בעשרה ימים האלה באופן משפטי חוקי של ראש השנה ויום הכיפורים. אז עכשיו, כי אתה שומע קול שופר, זה הזכות הראשונה שהוא נתן לנו להיות שותפים בקול הפשוטה שלו. אנחנו יכולים להיות משמיעי קול ייחודו. זה דבר כאילו כל כך אבסורדי. זה עבודת בני אדם היא רק שייכת למערכת מה שנמסר להם עבודה. מה לכם ולהשקפה העליונה שלי שאני משקיף על העולם ודואג שהוא יגיע ליעד? אבל אם רק אני אשקיף, אתם לעולם לא תזכו לחנינה. האפשרות היחידה זה יום בשנה למסור לכם כביכול שאתם היום מסעים לי כאילו לקדם את מגמתי העצמית. זה נקרא כי אתה שומע קול שופר, חידוש ראשון. החידוש השני הוא מאזין תרועה. אומר המחל, מה זה תרועה? תרועה זה י' ג' מידות של רחמים שבאים לעמוד מול כוחות העיכוב, שהם כבר התרועה. תרועה זה משורש תרועם בשבט ברזל, לשבר את כוחות הרע. מי יכניע את הרע באחרית הימים? ומשתי את אבון הארץ ההיא ביום אחד, זה הנהגת הייחוד. נתן לנו בעשרה ימים האלו את הכוח להיות שותפים בהכנעת הרע, בהכנעת המעכבים. זה בעצם כל כוחות האמצע, כל השברים וכל התרועה, כל הפיסוק בקולות שיש בעולם. והיום אנחנו סוגרים ואומרים, הכל נשלט תחת הרצון של ההטבה. אז יש כאן גם כי אתה שומע קול שופר וגם מאזין תרועה ואין דומה לך. ההנהגה המופלאה הזאת אין דומה לך. אין בשר ודם לא יכול להבין איזה סדר מופלא זה שבני אדם קיבלו השתתפות בכזו תוכנית. ועל זה אנחנו חותמים, ברוך אתה השם שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. הכל תרועת עמו ישראל זה השילוב של שני הקולות. התרועה והפשוטה והתרועה, כל זה הפשוטה, תרועת עמו ישראל ברחמים. מצד הנהגת י"ג מידות של רחמים, היום הוא מכניע את הרע בהשתתפותנו. הוא לוקח את הקול שופר, את הפשוטות, וסוגר על השברים ועל התרועה, על כל הקולות, על כל כוחות הרע שקיימים בעולם, ועכשיו העולם עומד כנוע. אז כמו שהסברנו, כל הסוד החנינה של וחנותי את אשר אחון עומד על הזכות שלנו, שהוא מסר לנו בימים האלה להיות שותפים ברצון שלו, והזכות הזאת באופן משפטי היא זכות שאין למעלה ממנה, ורק מכוחה אנחנו ראויים לקבל את המתנת חינם של האוצר הגדול, שכל ברית אברהם, יהודי מה שהיה עובד 1,000 שנים, במלוא כוחו לא יכול היה לקבל את מה שהשופר הרחמים הגדולים האלה מעניקים לעם ישראל. השתתפתם בענייני, הכרתם, ולא רק הכרתם וסגרתם, אלא באתם להאחז בי. מי יוכל לעמוד מול, מי, הרי השתייכתם לשם, נקשרתם שם, אז אתם שייכים לעצם רצוני. אז כל טובי, אני אעביר כל טובי על פניך. זה היסוד של הימים. מישהו רוצה עוד לברר משהו? כן.
במילות של החמים בראש השנה.
כן, זה השופר.
אותה עבודה של יום כיפור, או שזה...
היום זה מתבטא בכל השופר. בעשרת ימי תשובה נצטרך ללמוד את סוד י' ג' מידות של רחמים בנפרד. כי שם זה יותר מפורט מצד סדר התפילה, מסר לו סדר תפילה. זה קריאה מיוחדת של י' ג' מידות של רחמים. אז שם נצטרך יותר להתמקד בעניין הזה. אבל ראש השנה, הנושא הוא רק סביב השופר.
זה התשובה שהרמנו אומר?
שמה, מה אתה מתכוון? נאי, להצטרף איתה תשובתם של ישראל. תיקון המעשי. זה עיכוב, עיכוב לחנינה שאדם מזלזל בחוקי המשפט, אבל זה לא עבודת היום. את זה עושים עד ערב ראש השנה. ראש השנה זה לא יום, זה לא עבודת תשובה, אלא עבודת שופר. השופר מותנה שהאדם יגיע באחריות. חבר המחל בא פה ליישב את הקושיות שהסתירות בזוהר, הוא אומר את זה במילה אחת, להצטרף איתה תשובתם של ישראל, לא להתבלבל. גם אם בזוהר יש משמעות מסוימת שהרי מיישב שיערר תשובה בליבו בשעת הסקיות, הוא אומר, לא אין הכוונה שזה יום תשובה. תערר תשובה אם אתה חושש שעדיין חסר לך את התנאי הזה, אז תערר תשובה בליבך. אבל אפילו לומר בפה, מה אכפת לך שאני אגיד בפה? לא. זה ממש לא מעין העבודה. עכשיו העבודה היא לעסוק בעניינו, בכלל לעסוק בעניינך. רק תשלם את החוב של התנאי. אבל זה לא, עכשיו זה לא הנושא עבודת התשובה.
אני מסתיק
את זה שאני נשיב בעבודה. כי זה נעשה את עשרת ימי תשובה, אבל זה לא העבודה היום. היום זה עבודה להשתייך לספר החיים. זה יתורגם בעשרת ימי תשובה לתשובה מאהבה, אבל זה... כינוי האבונות זה לא נושא של ראש שנה. היום זה נחשב בספר החיים האמיתיים. אבונות, בהמשך, מכוח השופר, העולם יכול לשאת את האבונות. אבל רק השופר פותח. בלי שופר אין יום הכיפורים ואין תשובה ואין כלום. השופר הוא זה שבוקע על ידינו את העשרה ימים האלו. טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.